הרב קוק, מה שמייחד פה כמעט כל המאמרים זה שתמיד הוא קושר את הנושא שעליו הוא מדבר, אם זה לפני פורים על פורים, אם זה לפני חנוכה על חנוכה, אם זה הספד למישהו שנפטר, אם זה בהוראות תרפ"ט, ולא משנה, כל מה שלא קורה בלוח השנה ובמציאות, הרב קוק מדבר עליו, והייחודיות זה שהוא תמיד קושר את זה לשלב שבו אנחנו נמצאים בגאולת ישראל. אמונת איתנו, מה שנקרא לחיות את התורה בתור דבר שמדבר אלינו לפי איפה שאנחנו נמצאים בכל שלב, ולא רק בתור סיפור היסטורי. אז אם מגיע פרשת תצווה השבת, אז יש קשר בין התוכן של הפרשה לבין מה שקורה איתנו, גם בכלל וגם בפרט. אם זה שבת זכור השבת, זה הדף השני שיש פה, לא, השני כאילו שלא חילקתי. אם הייתם אומרים שלימדו את זה, אז היינו לומדים על פרשת זכור מדרשים, אז זה קשור אלינו. אם מגיע פורים, אז זה קשור אלינו, ולכן תמיד הוא קושר את זה לשלב בגאולת ישראל של שיבת ציון. הרב קוק כתב את רוב הכתבים שלו לעצמו. דיברנו על זה נראה לי פעם. במחברות אישיות, שמהם אחרי זה עשו את רוב הספרים שאנחנו מכירים פה במדף של הרב קוק. וכיוון שהרב קוק הוא מאוד עמוק, אז כשהוא כותב לעצמו זה בדרך כלל בשפה מאוד מאוד גבוהה, ולא תמיד קל להבין מה הוא מתכוון. היתרון של מאמרי הראייה זה שהרב קוק לא כתב את זה לעצמו, אלא כתב את זה לאחרים, ולא סתם לאחרים כמו בעקבות הראייה, אלא כתב את זה בעיתון. אז הרב קוק כותב מאמרים בעיתון, אז הוא מנסה להביא את הרעיונות העמוקים בצורה שכל מי שקורא עיתון יכול להבין אותם. זה לא בטוח אצלי אחד הסוף, כי גם כשהרב קוק כותב בעיתון הוא עדיין הרב קוק, והוא כותב בצורה שלא בטוח שמי שעובר על העיתון בבוקר יחד עם הכוס קפה והעוגיה יצליח להבין את הכל. אבל יש יתרון שהוא מנסה יותר לדבר אלינו. כמובן הרב קוק זה הרב קוק, ופעם שאל אותו תלמיד שלו באיגרת למה הרב מתבטא כל כך בשפה גבוהה שלא קל להבין אותה, אז הרב קוק אמר לו שהוא כותב לאחרים, הוא מנסה להוריד את הרעיונות הגבוהים לשפה כמה שיותר עממית, אבל כיוון שמדובר על רעיונות גבוהים, אז גם כשאתה מנסה להוריד אותם לשפה עממית זה לא תמיד פשוט. אז ככה הוא כותב, אנחנו בכותרת איגרת הפורים. נכנס יין, יצא סוד. משפט ידוע של חז"ל מהגמרא במסכת עירובין, שנכנס יין, יצא סוד. אז כן, נראה לי שרש"י כותב שם בגמרא שיין וסוד זה אותה גימטריה, זה 70, שזה גם קשור לעוד כמה דברים, אבל יין, אז נכנס יין ויצא סוד, זה כאילו יוצא מגניב שזה יין זה 70 וסוד זה 70, ויש אפילו פרסומת לאבקת כביסה שנקראת סוד, פעם היה, שאם אתה רוצה להוציא את היין אז תכניס סוד, משהו כזה. לא משנה. בכל מקרה, ברור שהפשט של המשפט זה שכשבן אדם שותה יין ומכניס אלכוהול לתוך הגוף שלו, אז האלכוהול שולח כל מיני חומרים שגורמים במוח לאבד את חלק מתחושת שליטה, והגוף יותר משוחרר, וכפי שוודאי מכירים כולם מהארי פוטר 3, אני לא קראתי את זה כבר הרבה שנים, אבל כתוב שם שהגריד שתה יותר מדי אלכוהול, והוא סיפר בבית קפה את הסודות על הדינוזאור שהוא מגדל בתוך הבית, משהו כזה, דרכון, לא זוכר בדיוק. אז כשמישהו שותה, יוצאים לו סודות. ואפשר להגיע לכל מיני מקומות בפורים שיש אנשים ששותים יותר מדי ומתקשרים אליך בשלוש בלילה לספר לך כל מיני סיפורים, ויום אחרי זה הם מצטערים שהם דיברו איתך על זה מאוחר מדי. אז אומר הרב קוק, זה לא סתם משפט שבא לספר לנו איזו עובדה ביולוגית, ככה קוראים לזה, על גוף האדם, שאלכוהול גורם לאדם לאבד את השליטה, אלא חז"ל רוצים להביא משהו יותר עמוק, שהם רוצים שנשתה יין בפורים מבחינה מטאפורית. ומאוד אנו צריכים בחיינו שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. אז המשפט הזה בדרך כלל בא להגיד, תיזהר, אל תשתה יין, כי אתה עלול לספר סודות. והרב קוק אומר, לא, חז"ל רוצים דרך הציווי להשתכר בפורים להגיד לנו שאנחנו צריכים לפעול את פעולת היין. זה לא שיעור הלכתי עכשיו, כמובן, כן? לא, אני לא אומר שצריך לשתות. אני גם לגברים לא אומר שצריך לשתות, זה בטח לא לנשים. אבל אנחנו רוצים להבין את מה הרעיון. הרעיון הוא שאנחנו רוצים שהסודות יצאו החוצה. הסודות לפעמים הם סודות שלא טוב להשאיר אותם בפנים. לפעמים גם זה טוב להשאיר אותם בפנים, אבל, ויש לה הרבה שיקורים שמצטערים הסודות שהם הוציאו בפורים, אבל הסודות, יש סודות שאנחנו בתוכנו פנימה ואנחנו לא מודעים אליהם או לא מספיק רוצים שהם יצאו, ודווקא כדאי שהם יתגלו. על ידי גילויים של הסודות נכיר את עצמנו, נכיר את מה שחביב בקרבנו. אז זה היום הפסיכולוגיה יודעת להגיד טוב, שהרבה פעמים אתה עושה פעולות חיצוניות שאתה חושב שהן נובעות ממקום מסוים, אבל הן נובעות ממקום אחר. והסיבה שתלמיד יכול לבוא לשאול האם יש אלוקים, זה בגלל שקשה לו עם זה ש... זה שמה? הרבה סיבות. חברה שלו נפרדה ממנו לפני שבוע. שקשה לו כי ההורים שלו לא מבינים אותו. הוא שואל שאלה אחת, ובעצם מאחורי השאלה מתחבא משהו אחר. ולא תמיד, הרבה מאוד פעמים הוא לא מודע לזה. אתה מסתבך בחיים במשהו אחד, ואז אתה מגלה שבעצם הסיבה שקשה לך עכשיו זה כי בגיל 3 ההורים שלך פעם אחת השאירו אותך לבד בתוך מעלית, ואתה נלחצת, ואז יש לך לא יודע מה. אבל פה אני מדבר על משהו שהוא הרבה יותר גבוה מפסיכולוגיה, ושיש בתוכנו אמיתות כאלה שמתחבות בפנים, והן אפילו מובילות הרבה מאוד מהמהלכים שלנו, ואם לא נהיה מודעים אליהם ולא נכיר אותם, אז לא נצליח להבין את עצמנו. בשעה שאנחנו נבוא לאותה הבחינה של לבסום היד אלו ידע, מה שחז"ל רוצים להגיד במשפט הזה, זה שצריך להיפטר, לא רק שצריך לגלות את הסודות, לפעמים מה שמפריע לנו זה הידיעות. ניפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המטות אותנו, המוליכות אותנו כשבועים ואין לבדות, כאסירים ואין להטיב. אנחנו היום בוגרי אירועי שמחת תורה, אז אנחנו מכירים, כל ילד בגן מכיר את המילה הזאת שנקראת קונספציה, אבל יש לפעמים דברים שאתה תופס אותם בתור ידיעות, ואתה חושב שהידיעה זה הדבר הנכון, ובעצם הידיעה היא ידיעה מתה. היינו בטוחים, ככה כתוב התחקירים שפורסמו שבוע שעבר על ידי צה"ל, היינו בטוחים נקבל התראה על מתקפה מראש. שיש לנו יכולות מודיעיניות, ולכן אין שום סיכוי שתצא מתקפה בלי שנדע עליה מספיק מראש. אז יש ידיעות כאלה שאתה תופס אותן בתור ידיעות אובייקטיביות, ובעצם זה טעות. והרבה פעמים אנשים מתוך ידיעות כאלה מגיעים למקומות לא נכונים, כי הם בעצם נמצאים בקונספציה שמשהו מסוים נכון, כשהוא לא נכון. ולכן בא פורים ואומר לנו, צריך להתבשם בעיקר מהבחינה הרוחנית, דרך הבחינה הגשמית דברים מבחינה הרוחנית. צריך להגיע למקום כזה שאנחנו נפטרים מידיעות לא נכונות. אבלה מפיק אבלה, וביסומה מפיק ביסום. מה זה אבלה מפיק אבלה? הגמרא במסכת שבת אומרת שאבלה מפיק אבלה. זה הציטוט שהרב לקח מהגמרא, והוא הלביש עליו משפט חדש. אבלה זה הבל, מפיק זה מוציא, אבל אחר. מה הכוונה? אז יש פה לא רחוק, בקריית ארבע, ליד המתנס, בריכת שחייה. יצא לכם פעם? אז בקיץ היא נפתחת. בתוך הבריכת שחייה שם, יש המצאות ממש מיוחדות שהגיעו לקריית ארבע לכבוד שנת 2020 ומשהו, שנקראים, חוץ מהבריכה עצמה יש שם הג'קוזי, ויש שם, קוראים לזה? סאונה. אז חוץ מבשנה הראשונה הג'קוזי והסאונה לא עובדים שם, אז לא לבנות על זה, אבל בכל מקרה אני הגעתי לשם בשנה הראשונה שזה נפתח, ועשיתי מנוי לבריכה ואמרתי, אם אני כבר משלם, אז בוא נהנה מכל העולמות ונבדוק מה זה סאונה. אני ראיתי מלא אנשים שנכנסים ומבסוטים ומושרים, אז נכנסתי לתוך הסאונה, התברר שזה מקום שיש בו חום אדיר כזה, אתה יושב על מגבת בשביל לא להתקוות מהספסל ומתחיל להזיע, ורוצה לברוח אחרי דקה, אומר לך לא, תישאר, עוד מעט תרגיש את הדברים הטובים, ובסוף, אחרי פעם אחת, כשאתה נמצא שם כמה דקות, אז אתה לא מבין מה הקטע, אבל הקטע של סאונה זה משהו רפואי כזה, שהחום שיש בתוך המתחם הסגור הזה גורם לך להזיע הרבה, והזיעה שיוצאת לך מהגוף מוציאה את כל הדברים הלא טובים שמסתובבים לך בתוך הגוף, יחד עם הזיעה יוצאים הדברים הלא טובים. אני לא ניסיתי מאז, אבל כנראה שיש דבר כזה. בכל מקרה, חז"ל קוראים לזה אבלה מפיק אבלה. האבל של בית המרחץ, הסאונה של פעם, שהם היו עושים מתחת לבית המרחץ מדורות ענקיות, שעליהם היו שמים עצים, ובאמת היה חום כזה של סאונה, ואתה מזיע הרבה, וזה מפיק לך את האבל הלא טוב מהגוף. אבלה מוציא את האבל של הזה. אז הרב לוקח את המשפט הזה בתור פרפרזה, ומלביש עליו משפט אחר, ביסומה מפיק ביסומה. אם אתה מתבשם, אז זה מוציא לך התבשמויות לא טובות. איזה התבשמויות לא טובות יש? מבוסמים אנחנו יותר מדי מדמיונות חיצוניים, ובשביל כך אין אנו מרגישים את האמיתיות או האמיתות הפנימיות שלנו, את סוד האמת. בעצם אתה חושב שאתה במצב של שליטה, אתה במצב נורמלי, אתה יודע מה קורה, ו אם אתה עכשיו תיקח אלכוהול, אז זה יהיה מסובך, כי זה יוציא אותך למקום לא טוב. יש בזה הרבה אמת, לא כדאי לשתות אלכוהול בדרך כלל, וגם פה לא בטוח שכדאי, אבל הרב רוצה להגיד שחזר רוצים לנפץ את החלק הראשון של המשפט. אל תחשוב שאתה, הידיעות שלך נכונות, דיברנו במשפט הקודם, אתה הרבה פעמים מושפע מהרבה מאוד דברים שמבשמים אותך בהם, וגורמים לך לעשות הרבה פעולות, שבכלל לא בטוח שהן נכונות, שזה האמת האמיתית. אומרים לך הרבה מאוד דברים שלא בטוח שהם נכונים. אנחנו נמצאים בעידן שקשור למילה פוסט-מודרנה, לא נרחיב עכשיו, אני לא בטוח שאני יודע להרחיב, אבל הפוסט-מודרנה בשורשה האמיתי, כי היא עושה הרבה מאוד בלגן ומפרקת את כל המושגים שקיימים היום במציאות, ומפרקת את מושג המשפחה, ואת מושג הלאום, ואת מושג הזהות. אבל בשורש שלה היא נובעת מהבנה של מה שכתוב פה. היא נובעת מזה שהיא אומרת, מישהו עשה לך הבנייה חברתית שיש דבר כזה משפחה. אין באמת משהו אמיתי בזה שאיש ואישה צריכים להתחתן ולחיות ביחד. זה לא משהו שיש בו היגיון אנושי כלשהו. אם מתבוננים על זה לעומק, אז איש ואישה הם שונים לחלוטין, ואין שום תרחיש שהם יכולים או אמורים לחיות ביחד באותו בית כל הזמן. זה אולי יותר אובייקטיבי מלהגיד שהם צריכים לחיות ביחד, אבל מישהו המציא לפני כמה אלפי שנים שצריכים להיות ביחד, אז הוא יבנה לנו בראש איזו תבנית כזאת שהם צריכים להיות ביחד. כל מה שאמרתי עכשיו זה שטויות והבלים, רק אני מסביר מה הפוסט מודרנה אומרת. ומצד מסוים, מאוד, כמו בכל דבר רציני, יש לה אמת. כי האמת אומרת, יש לנו הרבה מאוד הבניות בראש, שלא בטוח בכלל שהן נכונות. אנחנו אומרים שמי שהכי מוצלח הוא עובד ב-X, ומי שעובד ב-Y, אז הוא פחות מוכשר. מי שהכי מוצלח ומוכשר מקבל ציון מסוים בפסיכומטרי, ומי שלא מקבל ציון אחר. יש לנו הרבה מאוד תבניות בראש שאנחנו עובדים איתם. לא יודע, סיפרתי שהיה פה לפני כמה חודשים חתן שהתחתן, והגעתי לבקר אותו פה בבית שלו, וראיתי שאין לו ספה, כמה שבועות אחרי החתונה. אמרתי לו, מה זה? איך יכול להיות שאין לך ספה? מה, המצב כזה קשה, אני אעזור, אני נמצא את התרומה. אמר לי, לא, זו החלטה מודעת שלנו, שאנחנו לא נכנעים לזרם החברתי ששולט בעולם, ולא כתוב בשום מקום בתורה שצריך שתהיה ספה בבית. זו המצאה שבכל בית צריך שתהיה ספה. אז הוא החליט לכפור בזה ושלא יוצא בסדר. זה הפוסט מודרנה שלו, בסדר, שיהיה בריא. אבל יש לנו הרבה מאוד הבניות בראש שמחדירים אלינו תרבויות או מחשבות או פילוסופים שהם לא יונקים ממקורות אמת, ואנחנו חושבים שזה מה שמביא לנו את החיים. יש הרבה מאוד ניסויים שעשו על ה... בטח מכירות את זה, על הפיל שקשרו אותו לעץ שהוא היה קטן, וגם כשהוא היה גדול, למרות שהוא יכל לעשות את זה בקלות להעיף את העץ, אז הוא לא עשה את זה, ועל הזהובים, אני לא יודע מה, משהו עם, שיכול לצאת מתוך הדבורים אולי, לא יודע, שיכול לצאת מתוך קופסה סגורה, שכל פעם שהם עפו למעלה היה שם זכוכית, הם קיבלו מכה, ואז כמה דורות אחרי זה, גם כשהוציאו את למעלה, אף אחד לא ניסה לעוף למעלה. אז לדבר על בעלי חיים זה נחמד, אבל הרבה פעמים אנחנו מקצצים לנו את הכנפיים שיש לנו, את כנפי הרוח שיש לנו, ואומרים לנו, אין לך סיכוי. זה יכול להיות במישור הלאומי, אין יכולת לנצח את החמאס. החמאס זה רעיון שאי אפשר לנצח אותו, ולא משנה מה נעשה, לא נצליח להכריע אותו. אז אם אין ברירה, אז בוא נעשה הסכם שלום בשביל שיהיה לנו פחות הרוגים. אין לך יכולת להצליח להתחתן, להצליח להגיע לשירות קרבי, להצליח להגיע לרישיון נהיגה. אתה אחד כזה שלא תצליח להוציא רישיון, הנה ניסית 13 פעמים לעשות טסט, לא הצלחת. זה הרבה מאוד פעמים אנחנו מתודלקים, או מאמירות כאלה שאנחנו ממציאים לעצמנו או שאומרים לנו, יש תפקיד מאוד גדול להורים ולחברה, כי הרבה פעמים מקצצים לילד את הכנפיים שלו מאוד, בגיל מאוד צעיר, ולא, ואנחנו לא מכירים את האמת שלנו. ולכן אנחנו רוצים שהביסום של פורים יעזור לנו להוציא את הביסומים האחרים. סבורים אנחנו, נותן הרב דוגמה אקטואלית, שבחוכמתנו ובפיקחות הפקחים שבאנו, באנו עד הלום. להיות לנו על כל פנים יתד וגדר ביהודה, התחלת כלשהי, להתחלת, להתחלת לגאולה. ואנו שוכחים, כאילולי יד השם בא המלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, לא היו כל מפעלותינו פועלות מאומה. שוכחים אנו שהיד הסודית הזאת, זאת היא כל המפעל. נותן הרב דוגמה אקטואלית מהימים שהוא חי בהם, שזו תקופה שעם ישראל מתנער מהגלות וחוזר לציון, ומתברר להפתעתנו ונגד כל הקונספציה שהיינו שומעים בו במשך הרבה מאוד שנים, שדווקא מי שמצליח להחזיר את היהודים לארץ ישראל ולעשות פה משהו יותר רציני ממה שהיה לפני כן, זה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. אז זו הקונספציה אחת שנשברה, אבל זה גרם להרבה אנשים לחשוב שהנה, היהודים חיכו בגלות 2,000 שנה ואמרו, ותחזן העניין המשופע לציון ברחמים, ודיברו על החזרה לציון, ולא עזר להם שום דבר. כל עוד הם חיכו, האמינו בתורה וחיכו לאיזה משהו שיבוא לגאול אותם, אז לא קרה שום דבר. והנה, קם הרצל, קם אנשי העלייה השנייה, ואמרו, דווקא בלי תורה אנחנו נצליח לחזור לארץ ישראל, והנה אנחנו מצליחים. ועושים פה את התחלת הגאולה. הרב קורא לזה התחלת כלשהי להתחלת גאולה. אז כמובן, כשהוא מדבר על הימים לפני 120 שנה, כי הרב קוק בעצמו כבר כתב אחרי זה שאנחנו נמצאים בהתחלת הגאולה, והרב צבי יהודה כבר אמר אחריו, שבתקופת הרב קוק לא היה התחלת ואנחנו נמצאים הרבה אחרי. אבל הרב קוק אומר, איך הגענו למצב הזה? אנשים חושבים שבזכות זה שהם לא מאמינים בתורה, לא בעזרת הקדוש ברוך הוא הגענו, אלא בעזרת הכוח שלנו. נס לא היה לנו, קד שמן לא מצאנו. אז אומר הרב קוק, תנשמו עמוק. הסיבה שהגאולה קורית עכשיו היא לא כי עד עכשיו, עד הרצל לא היו אנשים שרצו לחזור לארץ ישראל ועכשיו יש את הרצל, אלא כי ריבונו של עולם החליט להחזיר את עם ישראל לציון. נכון, בשיעורים אחרים, והרב קוק כותב על זה הרבה מאוד, נצטרך להבין למה שריבונו של עולם החליט להחזיר את עם ישראל לציון. אז מי שנהנה לקריאה הזו זה לא בהכרח אנשים ששומרים תורה ומצוות. יש הרבה מה לדבר על זה. יכול להיות שאם היינו זכאים, אז היו מקשיבים לגדולי הרבנים שקראו לחזור לציון לפני שהוכרחנו לעשות את זה בדרכים אחרות. אבל בכל מקרה, הסיבה שזה קורה זה לא כי הרצל חשב על זה, אנחנו מאוד מודים להרצל, אבל הרב קוק מספיד אותו בספר הזה בהספד חבל על הזמן. אלא כי ריבונו של עולם החליט שהגיע הזמן להחזיר את עם ישראל, ואם לפני 500 שנה לפני זה, גם אם היה את הרצל, אז לא היה קורה שום דבר. זה בכלל נכון בחיים. זה ברור שאם אדון גרם בל, ככה קוראים לו, לא היה ממציא את הטלפון, אז הטלפון היה מומצא שנתיים אחרי זה על ידי מישהו אחר. יש הרבה מאוד מחקרים על זה, שהרבה המצאות היסטוריות, כשמישהו עבד עליהם, היום אנחנו יודעים את זה בוודאות על מה שקורה היום, אבל הרבה המצאות היסטוריות שמישהו עבד עליהם, באותו זמן במקביל ברחבי העולם, היו עוד כמה אנשים שעבדו עליהם. ואם האחים רייט לא היו מביאים את המטוס, זה היה יוצא על ידי אנשים אחרים. כשנמצאו המכונת כתיבה, אז זה היה ממש כמה לפני שמישהו אחר הצליח להמציא אותה. להבדיל בקודש, כשהשולחן ערוך יושב וכותב את השולחן ערוך, אז יושב במקביל אליו יהודי בארצות אשכנז, רבי משה הרצל איש, וכותב שולחן ערוך גם. ברוך השם זכינו שזה יתחבר ביחד, יש לנו את השולחן ערוך ואת הרמ"א, בזכות הענווה שלהם, אבל כשהמצאות גדולות מגיעות לעולם, אל תחשוב שזה אתה, שאם לא היה עכשיו את סטיב ג'ובס, אז לא היה סמארטפון. כשמשהו צריך להגיע, לא יודע אם זה היה צריך להגיע, הדוגמה האחרונה, אבל כשמשהו צריך להגיע, הוא יגיע בכל מקרה. כי ריבונו של עולם החליט לחדש משהו, ודאי בדברים גדולים, בגאולה של העולם. ואשרי מי שישמע את הבת קול שמפוצצת בראשי הערים, ויבוא ויפול עם אל ויטול את שכרו. אבל הדברים קורים אם תרצה ואם לא. ואם התורה צריכה לרדת לעולם, אז תהיה כפיית הר כגיגית. אם תרצו ואם לא, אתם מקבלים את התורה. וכשעם ישראל צריך לצאת ממצרים, הוא יצא ממצרים. השאלה היא כמובן כמה אנחנו רוצים להיות שותפים לתהליך. כל זה נושאים לשיעורים אחרים, אבל השאלה היא אם אנחנו רוצים להיות שותפים, ואז בפורים מתגלה שאנחנו רוצים לקבל את התורה מרצון ולא רק בכפייה, מצוין. אבל גם אם אתה לא רוצה, הדברים הגדולים קורים, כי מי שמוביל אותם זה בעל מלחמות, זורע צדקות ומצמיח ישועות. את הידיעה הזאת הרבה פעמים אנחנו שוכחים. כי אנחנו חושבים שהשאלה אם נצליח עכשיו להגיע לאיזו עבודה שאנחנו רוצים, או להצליח באיזו עסקה, או בכל מיני דברים כאלה, זה תלוי בנו, ורק בנו, ולכן אם לא נעשה את הכל כמו שצריך, אז זה ייפול. ואנחנו שוכחים שמי שמחליט בסוף מה קורה, זה ריבונו של עולם. ואם הוא יחליט משהו מסוים, אז הוא יקרה גם אם אנחנו נחליט אחרת. אשרי מי שמקשיב לאלוקים ורוצה לעשות את, לעזור לו להוציא את מה שצריך לפועל. זה בטח פחות מורכב כשאנחנו שותפים.
איך זה מתחבר להמשך המשפט, כאילו, עד זה לא ידע בין פרעה ומן מצבו? או כאילו, איך הדעה מתבררת
בזה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. לא סתם אמרתי שהכל נהיה בדברו, זה היה קשור לשאלה שלך, כן? כי ארור אמן וברוך מרדכי זה שהכל נהיה בדברו. אנחנו ננסה לדבר על השאלה היפה שלך בהמשך המאמר אם נגיע אליו. גם אם לא נגיע אליו, אז אני בלי נדר אתייחס. אז זו שאלה מצוינת. אבל זה מסתדר מצוין, זה ספוילר. כן. שאלה טובה, אני ניסיתי לענות עליה, אז אני מבין שזה לא היה מספיק ברור. ברור שריבונו של עולם יצר אותנו בעלי בחירה חופשית בעולם הזה, והוא רוצה שאנחנו נעשה בבחירה שלנו הרבה דברים. וכל מה שהוא ברא את העולם הזה זה בשביל שבסוף הטוב יופיע יחד עם שותפות של בני האדם, ולא, הוא יחד עבור עולם שהוא רק טוב, שיש בו רק מלאכים, הוא עשה הרבה עולמות כאלה. אז ברור שאנחנו צריכים להיות שותפים, ריבונו של עולם בחר עולם בעולם כזה. אבל השותפות שלנו היא לא תמנע את המציאות מלהגיע לאיפה שהיא צריכה להגיע. אני יודע, זה קצת מבאס, אבל זה הרבה יותר כיף ומבאס. העולם בסוף יגיע לתיקון. על זה ריבונו של עולם חתם לנו. בסוף תהיה גאולה, בסוף יהיה בית מקדש, ולא יהיה רע בעולם והכל יהיה טוב. זה יקרה בסוף. השאלה היא כמה זמן זה יצטרך להיות וכמה אנחנו נשותפים, זו השאלה. ברור שאם היו מקשיבים לריבונו של עולם, אני עכשיו נותן דוגמה שאני לא יודע אם אני עומד מאחוריה לגמרי, כי אני לא ראוי ואני לא יודע אם מישהו ראוי לדבר על השואה, אבל ברור שאם היינו מקשיבים לריבונו של עולם לפני השואה, שהוא אמר לנו, אתם צריכים לחזור לארץ ישראל, אז יכול להיות שהיינו מונעים סבל מאוד גדול. השאלה היא איך התהליכים התקדמו, היא כן תלויה בנו, אבל התהליך עצמו, מה שריבונו של עולם מחליט, יקרה. אני אמרתי לפני כן, אם גם בייל, להבדיל, למה צריך לדבר על דברים שאני לא יודע לדבר עליהם? גם בייל היה, לא היה ממציא את הטלפון, הוא היה מומצא כמה חודשים אחרי זה על ידי מישהו אחר. אבל יש כמה חודשים בין לבין. והשותפות שלנו היא מאוד מאוד חשובה.
נכון.
נכון. נדחה ובעיקר להפוך את זה להיות יותר מורכב. שיקורים אנחנו מבישומים שיש בהם כדי הטעיה, ובשביל כך אין אנו שמים אל ליבנו את חשבונו של העולם הגדול, של אותו העולם שאדון עולם מנהיגו, ואנחנו יש לנו עמו ברית כרותה בעלה ובשבועה. ברית מלך עולם השומר על רוח ישראל ונצחו. הרבה פעמים אנחנו עסוקים בחשבונות קטנים ואנחנו מפספסים את התמונה הגדולה. אנחנו עסוקים בלנהל סבבים מול החמאס ולא שמים לב שמתרגלים כבר כמה שנים למתקפה יותר גדולה מאשר להפריח כמה בלונים, כי אנחנו חושבים שאנחנו מצליחים לנהל את הסבבים, כי החשבון שאתה נמצא בו זה חשבון שהוא לא החשבון של העולם הגדול אלא חשבונות מאוד מאוד קטנים. אז אם הורים לילד בגיל ההתבגרות מגלים שהוא עושה דברים לא שהם חושבים שהם לא נכונים, הילד שותה אלכוהול, אז אם ההורים עושים חשבון קטן, אז הם בלחץ מאוד גדול, ובטוחים שיש פה עכשיו שהכל קורץ. אבל אם ההורים מבינים שזה גיל שהילד עובר כל מיני דברים, וגם אם הוא תפסת אותו שותה כוס בירה עם חברים שלו במוצאי שבת, זה לא אומר שאיבדת את הילד שלך, אז זה לא אומר שלא צריך לטפל בחשבונות הקטנים. לא כל הורה צריך עכשיו לשבת עם הילדים שלו על עבוד כאן כל שבוע. אבל זה כן אומר שכשיש לך חשבון גדול, אז אתה מסתכל על הדברים אחרת לגמרי. ובחשבון הגדול, יש לנו ברית עם ריבונו של עולם, ששומר עלינו ורוצה שהמציאות בסוף תתקדם לאיפה שהיא צריכה להתקדם. זה נקראת ברית מלח, ככה חז"ל אומרים. למה זה ברית מלח? כי יש רק שני חומרים בעולם, או חומר אחד לפי חלק מהראשונים פה, שהם תמיד נשמרים, שאתה יכול לשמור אותם להרבה מאוד שנים. זה לא מתקלקלים אף פעם, מלח ודבש. אני טועה? כל שאר הדברים, המאכלים, הם בשלב מוקדם ומאוחר, בדרך כלל זה הרבה יותר מאוחר ממה שכתוב עליהם, הם מתקלקלים. הייתי באירוסין של מישהו השנה, מה זה של מישהו? של גיסי, שלא צריך שאני הולך לאירוסין סתם, אירוסין בדרך כלל מיותר ללכת. וסבתא שלו אמרה כמה חיכינו לרגע הזה, ויש לנו עוגה מיוחדת, שמתי שהוא נולד אני הכנתי, הוא בן 28, ואני עכשיו מחלקת אותה לכולם. מתברר שהעוגה הזאת הייתה במקפיא 28 שנים, ופרסו אותה ואכלו אותה, אפילו אני אכלתי ממנה, להגיד שהייתה טעימה אני לא מוכן להגיד, אבל בסדר, לא סבלתי, זה טעם של איזה לחם יבש כזה, שזה לא לבש, זה משהו כזה מוזר, אבל בסדר, אז אפשר לשמור עוגה במקפיא 28 שנים, אבל מלח, גם בלי מקפיא, אפשר לשמור עליו 2800 שנה. אם לא תדאג לזה זה לא יקרה, אני מספק.
לא, אתה בטח, יש לך תפקיד, אתה תפקיד, ההורה צריך לזה.
הבן שלי עכשיו בן שנתיים, נולד בפורים. אשתי רצתה ללכת ללדת לפני פורים. היה התחלה של צירים ואמרתי לה, יומיים לפני פורים, זה לא מתאים עכשיו לידה, אני עכשיו לא... זה יזכה לי את הפורים. אחרי זה אני אחזור, איתי אבא בזה, ובש... בסוף זה תקע אותי הכי הרבה, כי זה קרה ממש בליל פורים. אז בכל מקרה, הוא בן שנתיים, וכשהוא היה בגיל שנה וחצי, אני מוציא, אני לא זוכר בדיוק, הוא עדיין לא הלך. ואשתי הייתה מאוד בלחץ. איך יכול להיות שכל ארבעת הילדים שלפניו התחילו ללכת לפני גיל שנה והוא עדיין לא הולך? מי יודע מה צריך ללכת, לעשות, ללכת למומחים שיסבירו לו איך ללכת ולעשות כל מיני דברים. גם אם לא הייתה עושה את זה ולא שיתפתי פעולה, אז לא הלכנו לאף מומחה. הוא היה מצליח, הוא הלך, התחיל ללכת אחרי גם...
כן, אבל זה משהו...
הוא ילך, אז אם הוא לא היה הולך בגיל שנה וחצי, הוא הלך בגיל שנתיים. אם לא בגיל שנתיים, בגיל שנתיים וחצי. ולכן ההורים שמודאגים שהילד שלהם עדיין מוצאת בגיל 6, יכולים להיות רגועים. ואני עברו אצלי, לא יודע מה, 5,000 בחורים בגילי 18, מעולם לא ראיתי מישהו מוצאת. לא יודע, זה מזה נפטר מתישהו.
כן, אבל בהתפתחות של היום,
מה
שאתה עושה, כמו שאתה עושה,
ברור שככל שההורים יהיו מכוונים לתהליך ויעזרו לילד, זה יקרה יותר טוב. הם יכולים להרוס. נכון, זה פחות מכונך. אבל אם הם יחשבו שהחינוך תלוי רק בהם, והם יהיו בלחץ כל הזמן לגעת בתוך השתיל הזה, אז הם יכולים להרוס הרבה יותר ממה שהם יכולים לעזור. הצמח צומח לבד, גם מבחינה התפתחותית וגם מבחינה התפתחותית רוחנית. צודקת שכדאי מאוד לעזור לו, כי הוא יצמח להיות יותר גדול ויותר איכותי, ואפשר גם להזיק לו. ברור שיש לנו תפקיד בתהליך.
לא, אבל הוא לא יכול להשתמש.
לא יהיה לו גבולות. זה משפט מעניין. מי שטען אותו זה פסיכולוג ידוע, לא יודע אם צריך להזכיר את שמו. התשובה היא שברור שיהיה לו גבולות. למה יהיה לו גבולות? כי הוא יצא לכביש, והוא יראה שאם הוא לא נזהר, אז הוא חוטף מכה. הוא יאכל יותר מדי, והוא יראה שכשאתה אוכל יותר מדי, אז כואב לך בבטן אחרי זה. הוא ילך ברחוב וינסה לקחת 100 שקל מבן אדם שעומד ברחוב ויוציא כסף מהכספומט, והוא יחטוף סטירת לחי או משטרה שתבוא לעשות לו. העולם הזה מלא גבולות. לא, גם אם לא נעזור לו, גם אם לא נגיד לילד יש גבולות, יש גבולות, ומה זה יחטוף את הגבולות? כדאי שההורים ימנעו ממנו את המפגש עם הבן אדם הזה שלוקח 100 שקל, כי זה יהיה לו לא נעים. אז ההורים יכולים לעזור לו. אבל הוא ייפגש עם גבולות, עם הלא, תמיד יש כאלה שאומרים שצריך בלחץ ללמד את הילד שיש דבר כזה לא. או שיש דברים רעים בעולם. אם לא תלמד אותו בגיל חודש שיש דברים רעים בעולם, איך הוא ידע להיזהר? גם אם אתה לא תלמד אותו, הוא ילמד מהר מאוד שיש דברים לא טובים. הוא ילמד מהר לא, הוא ילמד מהר שיש גבולות. אתה צודק, שכדאי שההורים יהיו שותפים כמה שיותר לתהליך. הם ימנעו מהבן שלהם הרבה מאוד דוגמת נפש. אני קופץ בגלל השעון יהיו לנו ימי הפורים. רואות? המילה הראשונה בשורה זה כגיגית. לא. שתי שורות לפני כן. יהיו לנו ימי הפורים. תספור שורות. ושמור לעשות השבת, שורה מתחת, יהיו לנו ימי הפורים הבאים עלינו לטובה. הימים אשר ברצון קיבלנו עלינו לזאת התורה. הנה, שוב, זה ממש מתכתב עם השאלה שלך. ברור שכשאנחנו מקבלים ברצון זה הרבה יותר נחמד. אשר מיני אז קיבלנו על ידי כפיית הר כגיגית, ובמעמד הר סיני, קראנו את זה לפני שבועיים, עם ישראל, הייתה לו כפייה לקבל את התורה, ובפורים עם ישראל בחר שוב בתורה. יהיו לנו אלו הימים בכל תפיסתם הכוללת, ימים אשר האמרה של לך כנוס את כל היהודים צריכה להיות מצלצלת באוזנינו בצלצלי שמה. הימים האלה הם באים לעזור לנו לגלות הסודות, ואחד מהסודות זה שעם ישראל יש לו תפקיד, כמו שהיינו למעלה עם הברית, עם ישראל יש לו תפקיד, ולכן הדרך היחידה שאנחנו נעשה את התפקיד שלנו זה יחד, אם נבין שכל האומה צריכה להיות בתוך התהליך, לך כנוס את כל היהודים. אסתר אומרת למרדכי, גם אם אתה מרדכי מבין שיש דברים שעשינו לו כמו שצריך וצריך עכשיו שק ואפר ואתה רוצה לעשות תשובה לכל מיני דברים, זה לא יעבוד אם אתה לא תלך ותחבר לכל היהודים. הרב אלישע וישניצקי זכר צדיק לברכה היה תמיד מזכיר בשיעורים על פורים את רבי יונתן אייבשיץ, שהיה אומר מה זה לך כנוס את כל היהודים, שהיה בין שושן הבירה לבין העיר המרכזית שגרו בה היהודים, בין החלק של הארמון לחלק שגרו בו היהודים, היה נהר של מים. על זה אומרת הגמרא במסכת מגילה, כתוב ישר אחרי שאסתר אומרת הולך לעשות כל היהודים, ויעבור מרדכי. אז נחלקו חז"ל מה זה ויעבור מרדכי. רב ושמואל, אחד מהם אמר שהוא עבר על מצוות פסח, ובפסח הוא צם כי אסתר ציוותה עליו לצום, למרות שצריך לאכול מצה, ואחד אמר שהוא עבר נהר של מים. מה הקטע? למה לעבור נהר של מים? אז הסביר בן נתן אייבשיץ שאסתר אומרת לו, אם אתה תהיה פה בארמון ותעשה שק ואפר ותזעק צעקות, אבל לא תתחבר ליהודים בפועל, במציאות, לך לעבור את המים ולהיות איתם ביחד, לא נצליח להצליח במשימה. עם ישראל מנצח שהוא עם אחד. לימים שתפרוט יצא ממחבוע היהודי, התודעה הפנימית שלנו והתודעה הבאה מתוך מתכונה של הנשמה החבויה בכל נפש מישראל בקרבה פנימה. החסינה יותר מכל הזוטן של היעזות היותר חצופות, הבאות מתוך הגאווה הנבובה של הידיעות המטרות שמסבבות אותנו. נערטל את עצמנו, נפשיט את עצמנו פעם אחת מכל אלה הידיעות, אשר גם ביותנו מדברים על דבר ענייננו הכלליים, גם בשעה שאנו אויבים את אויבינו ואנו אוהבים את אוהבינו, גם בשעה שאנו עומדים על ההכרה של לבת העולם אשר נגדנו מכל האמנים שבכל הדורות, ובשעה שאנו מתמנים אהבה לכל המצילים והמגינים שלנו, לכל המורדכיים שבכל הזמנים, גם אז יאפילו עלינו הידיעות המטות את האור הבהיר. גם אז אנחנו חושבים בקרבנו, בחובנו, על דבר ניצחונות פרוצים שכיתה כלפי כיתה, מפלגה כלפי מפלגה. גם אז אנו מנוגעים בהקשנות לקחת את התפה וזוק את העיקר, לדבר רק על דבר כעניינים פרטיים, מפעלים שזהר שם וזהר שם שמצלב לצלב לצלב לקו, ואנו שוכחים את סוד הגבורה והתפארת, וכו' וכו'. מילים מאוד יפות שכדאי פעם להתעכב עליהן. אומר הרב קוק, מה זה עד אלו ידע? השאלה היפה שהייתה פה. מה זה עד אלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, נכון? חזל אומרים, חייב בין שלו בסורים. פה היה עד אלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי, שזה משפט מאוד קשה. למה הוא משפט קשה? בגלל שאני ראיתי אלפי שיקורים עד היום, במצבים שונים. היה אצלי בבית, שנה שעברה, שיקור, שבאמת הסעודת פורים צעק ורחמיו על כל מעשיו, אני הולך לעזור לריבונו של עולם לטפל בבעלי חיים. בשלב הזה זה עוד היה מצחיק. הוא לקח את הוא ניגש את האקווריום שאלנו בסלון, היה שם מעל האקווריום קופסת אוכל שמספיקה לדגים לשנה וחצי, והוא לקח את כל הקופסה ושפך לתוך האקווריום מול עיניה המבועטות של אשתי. אז אשתי חשבה שהיא תצליח להציל את הדגים, כי אם האוכל יישאר שם אז הם לא ישרדו. אז היא התחילה לחלץ את כמויות האוכל שהיו בתוך הדבריום, ואז שיקור אחר, היא לא יודע שהוא שיקור, שיקור אחר אמר לה, הרבנית, אני מתנצל ממש על מה שהוא עשה, אני אעזור לך. והוא לקח את הבקבוק הארק שהיה על השולחן, ושפך לתוך האקווריום, למרות הניסיונות של אשתי, היו ניסיונות יפים. אני לא הייתי מספיק מפוקס בשביל לעזור לה, אבל אף דג לא שרד את האירוע. אז אומנם יש שיקורים שעושים הרבה דברים מצחיקים או פחות, אבל לא ראיתי אף פעם שיקור בכל ימי חיי, שבאמת באיזה מצב ששיחות שלו יהיה, הוא לא יודע שארור המן ואורך מרדכי, שהוא מתלבט כאילו מי היה הצדיק במגילת אסתר. אין דבר כזה. שיקורים, לפעמים מפחיד, אז לא מתקרבים אליהם, אבל אם מדברים איתם, הוא לא חשב שמה שיש בתוך האקווריום זה נמרים. אין שיקור שחושב שזה נמרים ששתים בתוך האקווריום. הוא רואה שזה דגים. הוא פשוט לא מספיק אחראי, הוא רוצה להצחיק, או לא משנה, או זה, אז כמה אוכל הם צריכים, אז הוא רוצה לתת להם זה, אבל זה לא שהוא מתבלבל. אז איך חזל אמרו, חייב הנה שלי בסורים, פורה יעד אלו ידע. אז הפוסקים כבר התאפחו עם זה, אז הרימה אומר שעד שלא ידע אדם לחשב בין הגימטריה של ארור המן לגימטריה של ברוך מרדכי, מי פה עשתה 5 יחידות יכולה לחשב לנו? תמיד אני אומר שגם כשאנחנו מפוקסים אנחנו לא מצליחים לחשב את הגימטריה, אבל לפי הרימה, אני מאמין לו, ברוך מרדכי וארור המן זה יוצא את הגימטריה בדיוק. אז אם אתה לא מספיק במצב שאתה יודע לחשב את הגימטריות ולבדוק שזה יוצא אותו דבר, שאין בין ארור המן וברוך מרדכי שום דבר מבחינה גימטרית, אז אתה יוצא ידי חובה. אופציה נוספת שמובד שם זה לשתות עד מצב כזה שאתה נרדם, קורא להרבה שיקורים, וכשאתה במצב שאתה ישן אז אתה לא יודע בין ארור המן וברוך מרדכי, כי אין לך תודעה. אבל הרב קוק הוא רומז פה, בשורות שקראתי, הוא כותב מקורות אחרים יותר מפורש, אבל ממש אומר את זה פה, שיש הסבר נוסף. ההסבר הנוסף הוא שבתודעה הרגילה שלנו, אנחנו יודעים שמי שמוביל את העולם קדימה ועושה טוב, זה מרדכי. זה נקרא ברוך מרדכי. ככל שיש יותר אנשים כמו מרדכי, אז יהיה יותר טוב בעולם. ובמצב התודעה הרגיל שלנו, אנחנו חושבים שהאמן הוא ארור. מה שהאמן עושה זה מוביל את העולם למקומות לא טובים. ובא פורים, ואומר לנו לפחות פעם בשנה, כי זה מסובך להחזיק את החשבון הזה כל השנה, אני יודע שאני אומר שם משהו מסובך, לפחות פעם בשנה, תשים לב שאין הבדל בין הגימטריה של ארור אמן לברוך מרדכי, לא רק אם אתה יודע לחשב גימטריות. אל תחשוב שאתה זה שיודע איך מקדמים את העולם, ומה שלא מסתדר לך הוא נגד ההתקדמות של העולם. גם הדברים שנראים לך לא טובים, גם הם מקדמים את העולם. חייב אין לך בסוף מפועל להתבשם עם המאמר הזה של הרב קוק, עד למצב שהוא לא ידע להבחין בין הטוב שצומח מארור אמן לבין הטוב שצומח מברוך מרדכי. האם זה כיף שאמן עושה דברים? זה לא כיף. אבל בא פורים ואומר לנו שיש צד שאמן מקדם את המציאות לא פחות ממרדכי. כפי שאומרים חז"ל במסכת מגילה, גדולה עשרה טבעת, יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. מה שהצליחה עשרת הטבעת של אחשוורוש לאמן, שהוא נתן לו לכתוב על היהודים כל מה שהוא רוצה במגילת אסתר, זה פעל דברים יותר טובים, פה זה כתוב יותר טובים אפילו, ממה שכל הנביאים שהיו בהיסטוריה הצליחו לפעול. כי בזכות עשרת הטבעת הזאת, עם ישראל הגיע בסוף מתוך המצוקה והגזרות למצב כזה של הדור קיבלו על מנה חשברוש, של קבלת התורה מרצון, שזה יותר גבוה ממה שהיה לפניכם. גם הדברים הרעים שנראה לך שהם לא טובים, גם הם מובילים את המציאות. אני שוב אומר, לא להתבלבל, אנחנו ממש לא אוהבים דברים רעים, ואם יש רע צריך להילחם בו. אבל אם הייתי מעביר שיעור על פרשת זכור, אז הייתי מדבר על זה מצד אחר, וזה היה מגיע לאותה נקודה שבאופן מאוד מוזר מחליטים לתקוע את קריאת זכור דווקא בשבת. והמדרש שואל על זה שאלה. נגיד שצריך לשמוע זכור פעם בשנה, זה גם מחלוקת, אבל רוב הראשונים אומרים שצריך לשמוע זכור פעם בשנה. למה עושים את זה דווקא בפורים? טוב, תשובה, אמן הוא מזרע עמלק, וחיילים שואלים. חייל שאל אתמול בקבוצת וואטסאפ את רבני שבי חברון, אם אני לא יכול לשמוע זכור בשבת הקרובה, כי אני נמצא באיזה מוצב לבד, מה אני צריך לעשות? קיבל תשובה מאחד הרבנים, כמו שתמיד אומרים את התשובה הזאת, אז בפרשת כי תצא שתהיה בקיץ, תחווה שאומרים זכור את השם עשה לך עמלק, וזו מצוות דאורייתא של זכור, ותצא ידי חובה. אפשר לעשות את זה כל השנה. אז אם יש מצווה כזאת פעם בשנה, אז למה הצמידו אותה דווקא לפורים? תשובה, בגלל שהמן הוא המלאקי. אז למה לא לקרוא את זה בפורים בעצמו? למה שלא נעשה קריאת זכור בפורים בעצמו? טוב, אז חבר'ה אוהבים לענות את התשובה על השאלה הזאת, כי בפורים בבוקר, אם בקריאת תורה נעשה זכור, אז לא כולם יצאו ידי חובה, כי חצי מהאנשים באן גובר, והם הראש שלהם מסתובב, והם יוצאים תוך כדי התפילה להקיא, ואז הם מפספסו. אבל ברור שחז"ל לא דיברו על זה, אלא הם רצו דווקא שזה יהיה קשור לפורים, אבל בכוונה יהיה בשבת. למה צריך להיות בשבת? המדרש מתפלא. זכור את אשר עשה לך עמלק, הוא אומר, כתוב פעמיים זכור בתורה. כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, וזכור את אשר עשה לך עמלק. זה דברים סותרים. זכור את יום השבת לקדשו, זה מעורר בך דברים טובים. אתה רוצה לענג את השבת, לכבד אותה. זכור את אשר עשה לך עמלק, אומר, מדרש, זה היה מתאים יותר ליום צום. בתענית אסתר היית עושה קריאת זכור. כשאתה עצבני ויש לך זה, אז אתה בוא תוציא את העצבים שלך על הדברים הלא טובים. אתה רוצה עכשיו להילחם בעמלק. החיבור הוא קשה מאוד. היום כשחיילים יוצאים מלחימה במגזרות הלחימה השונות, אז עושים להם ימי עיבודים. סדנאות כאלה איך לחזור חזרה לאזרחות. למה? כי הגיעו למסקנה שחייל שכמה חודשים היה עכשיו דרוך בעזה, וכל פעם שמישהו הפיל כפית באמצע הלילה או קפץ, דרך את הנשק והתכונן לראות, כי אולי הגיע מחבל, אז אם הוא עכשיו בבית שלו ילך לישון אחרי שהוא חוזר ואז אחד מהילדים הפיל כפית באמצע הלילה, אז יש חשש שהוא יהיה הוא יתקוף את הילד. יש חשש שהוא יהיה עצבני כלפי אשתו כי הוא היה עכשיו בתקופת לחימה. לא משנה, אז עושים עיבודים איך לחזור חזרה לחיים הרגילים. וקריאת זכור היא קריאה שגורמת לנו להיות דרוכים נגד הרוע. בשבת זה משהו טוב. איך שני הזכורים התקיימו בבת אחת, ככה שואל המדרש. והתשובה היא מה שהרב קוק אומר פה, מה שהתחלתי להסביר. שאצלנו הזכור את השם עשה לך המלאק, הוא גם בא לתקן את העולם. הוא לא נגד איזה רע שמסתובב פה וחבל שהוא הגיע. המלאק באו לקדם את העולם, כמו שהשבת בא לקדם את העולם. הקידום של המלאק הוא לא דרך שנלחם בו, אבל כשקורים דברים לא טובים, גם הם חלק מההתקדמות. אני שוב אומר, במושור הבחירה, אנחנו עושים רק דברים טובים. לא מכיר מישהו שיצא לפגישות לקראת חתונה, ובגלל שהוא שמע דרשה שכל אחת שאתה נפגש איתה אז רק בונה בך משהו יותר טוב לקראת הדברים הבאים, אז בכוונה ינסה לפגש עם הרבה בנות ושיהיה לו יותר זה. במישור הגלוי אנחנו עושים דברים כמו שצריך לעשות אותם. אבל אנחנו יודעים שגם כשקורים דברים שהם לא נעימים ולא טובים, אז גם הם חלק מהבנייה. גם הברוך, גם הארור המן, הוא לא פחות יותר טוב מברוך מרדכי. זה חייב לנו שבסור מפורה, להגיע למדרגה של המאמר הזה, גם אפשר את זה גם בלי עין, אני פה עכשיו מסביר את זה בלי עין. להגיע למקום כזה לפחות פעם בשנה שאנחנו נזכרים, שגם המלאק מקדם את העולם. האם זה סיבה לא ללחם בו? חס ושלום, זה ההפטרה של השבת הקרובה. שאולי שאול המלך, שהיה אחד מגדולי ישראל בכל התקופות, חזר לו גם הדברים זה, אולי הוא הגיע למדרגה כזאת גבוהה, שהוא באמת הבין שמהמלאק גם תרומח דברים טובים. אז הוא אמר, טוב, אז בוא נשאיר איזה המלאק קטן שיעשה טוב, הוא גם צדק. שאול צדק או לא צדק? הוא צדק, בזכות שאול, אחרי זה היה את פורים. ובפורים אנחנו גם למדרגה אחרת. אבל ריבונו של עולם כועס עליו. למה? כי אנחנו עובדים לפי המושגים שלנו. יש רע, צריך להילחם בו. אבל בפורים אנחנו אומרים, בלי קשר לזה שאנחנו חמים ברע ולא רוצים שיהיו לנו דברים עליהם, שגם הדברים האלה סומכים דברים טובים. שאלות. שאלה מצוינת. יש לי עדיך ספר שמנסה להסביר את התשובה לשאלה שלך, יש ספר שלם. קוראים לו היום בנים שמחה. התשובה היא שהתשובה היא לא פשוטה בכלל, זה ברור. אבל כמו בחיים הטבעיים, למה כועסים על... למה אומרים שצריך לפטר את ראש הזה או את ראש הזה וצריך לפטר את האלופים וצריך כל אחד שאני לפטר את ראש הממשלה, כל אחד לפי התפיסה הפוליטית שלו, העניינית שלו. כולם חשבו שחמאס מורתע וגם הוא לא. באה ועדת חקירה או התחקירים ואומרים היית צריך לזהות, איך יכול להיות שלא חיברת? זה מה שהם אומרים, זה מה שהתחקירים עכשיו. עשינו טעות שלא חיברנו את זה שראינו את התהלוכה השנה של חמאס שבדרך כלל היא בדצמבר, שהוקדמה השנה לספטמבר, אני בכלל לא מבין מה אני אומר, וככה שמעתי אתמול בתחקיר, חמאס תמיד היה עושה תהלוכה שנתית, זה מבצע צבאי כזה, ולא התרגשנו מזה, אבל אם היינו שמים לב לתהליך הזה, ולשים משנה זה, ולזה, 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 היינו צריכים לעשות חיבור ולגלות המגמה. ככה כתוב ככה, ואנחנו מצפים את זה ממי שמוביל. יש מלא פרסומות ברדיו על בואו תעשו תהליך לגלות את המחלה הזאת או הזאת בצורה מוקדמת, לפני שהיא מתפרצת. זה עולם שלם רפואי שעסוק בזה היום. ככל שאתה תזהה משהו יותר מוקדם, ועדיין דברים שקשורים לסרטן, אתה תוכל לטפל בהם הרבה יותר מהר. אז אומרים, אם אתה מעל גיל 50, אתה צריך לעשות בדיקות דם פעם בשבוע, אתה צריך לעשות בדיקת אחת, לא משנה, כל מיני דברים רפואיים. אבל הרעיון הוא שיש הרבה מאוד דברים שאפשר לזהות. אם רק נרצה לזהות, רק נשתמש במכשירים הנכונים, יהיה לנו את המכשיר מד לחץ דם בבית. אם אנחנו נעשה את ה... אז זה מה שאנחנו אומרים הבנים שמחה, שאנחנו היינו צריכים, הוא מכה על חץ, לנסות לראות את התהליכים שעוברים על העולם. אם אנחנו היינו מחוברים גם למה שקורה בעולם, גם למה שקורה בתורה, אז יש דברים שהיינו מגיעים אליהם למסקנה, זה תהליך קשה. ברור שאם מישהו יש לו מורכבות בחיי המשפחה שלו, אז בדרך כלל זה לא מתפרץ יום אחד אחרי 15 שנה של נישואים. אנחנו יודעים היום, אנחנו הרבה פעמים מתעסקים בדברים כאלה, אנחנו רואים, זה התחיל לפני 7 שנים. למה אתה פספסת את הנקודה הראשונה שאשתך אמרת לך ככה וככה, שאתה עשית זה וזה? אנחנו מנסים לזהות את זה הרבה לפני. שמע את מה השאלה? אבל באמת זה קשה, אבל יש דרך כזאת לזהות את התהליכים. לא, בעצמנו. ברור שאנחנו צריכים גם... המומחה, אני לא יודע איך נראה סרטן הלבלב, אני לא יודע לזהות אותו. אבל אם המומחים אומרים שבעקבות הקורונה יש חשש יותר גדול של זה וצריך לעשות X, Y, Z, לא משנה. לפעמים זה גם קונספציות של המומחים, שהם ממציאים משהו. אז כדאי להקשיב להם. אותו דבר בדברים רוחניים. כדאי להקשיב למומחים, שזה הרבנים, שכותבים לנו את הספרים, ולנסות ללמוד מהם. קשה. באמת זה קשה. אם היה לי תשובת קסם, אז העולם פה היה הרבה יותר פשוט. קודם כל, בעיקר אנחנו צריכים להיות מודעים, זה מה שרוצה הרב קוק, לזה שיש הרבה מאוד ידיעות לא נכונות. ככל שאני יותר מודעים לזה, אז יש יותר סיכוי שננפץ אותם בזמן. אבל צריך לעבוד קשה, גם בחיים האישיים וגם בחיים הכלליים. נכון. נכון. מקשיבים? נכון. ביקורתיים לכל הכיוונים, ומנסים להקשיב למומחים, ומנסים להקשיב לאלוקים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אם הוא בחור טוב, עם מידות טובות, שמתנהג כמו שצריך, ויש לו הרבה כסף, והוא גם יפה, אז אפשר להתחתן איתו. האם יכול להיות שהוא עובד עלינו? היה פה בקריית ארבע פעם דברים מזעזעים כאלה, שאנשי שבת התחתנו עם בנות. לא, לפני רצח רבין. היה לזה כבר כמה כתבות. שעבדו עליהם, כאילו נפגשו עם בנות בקריית ארבע, התחתנו איתם, והיה אחרי זה סיפורים מזעזעים. האם הוא עובד עליי, והוא מתחפש לבחור טוב, הוא מספר לי סיפור ולא זה, יכול להיות. תמיד יכול להיות, אני לא נותן תעודת אחריות על שום דבר. בדרך כלל, אם עושים את העבודה כמו שצריך ומנסים להקשיב לכל המישורים ולא רק ללכת עם הלב פתאום, או רק עם השכל, או רק זה, ומנסים לנסות לתכלל ולהקשיב לאנשים שמבינים, בדרך כלל, מתוך כל הבנות בהיסטוריה שהתחתנו בקריית ארבע, אז יש שלוש שהתחתנו בשבת. אנחנו לא יכולים, בגלל שיש לפעמים, באמת, יש, את צודקת, לפעמים אנחנו נגלה הפוך ממה שחשבנו. אבל בדרך כלל, אם עובדים כמו שצריך ומקשיבים למומחים בכל תחום, אז מגיעים רחוק. שבת שלום.